חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הטוב. פקד ארנון זמורה הועלה לאחר מותו לדרגת רב פקד, אבל אני חושב שאין בעולם דרגה או תואר שיכולים להכיל את האישיות המדהימה הזו, כפי שנחשפנו אליה בנסיבות הטרגיות של נפילתו בכניסה לבית בו הוחזקו שלושה בני ערובה ישראלים בלב מחנה הפליטים נוסרת. מה שאנחנו לומדים ושומעים על האדם הזה מאז שנפל הופך אותו לפחות בעיניי למודל הכי קרוב לשלמות של לוחם ישראלי שהוא גם אדם. התוצר המופלא ביותר של קוממיות ישראל בארצו, ואני לא אגזים אם אפליק בדמיוני ואגיד טרומפלדור של ימינו. וזה מעבר לעובדה שהבחור הזה היה תמיד בחוד, תמיד פורץ ראשון, תמיד נמצא שם מול המוות כדי להציל חיים. והסיפור של איש סיירת מטכ"ל שהיה בצוות הפריצה לאנטבה, איתו ארנון התייעץ, לא הוא סיפר איך הוא מתייסר מאז השבעה באוקטובר. הוא מתייסר על זה שלא הצליח להציל את בני הערובה בבארי, וזה אחרי שבלם בגופו את הנוחבות ביד מרדכי והמשיך לסדרות והמשיך לאופקים, ובסוף הגיע גם לבארי כשהוא והצוות המצומצם שלו הורגים עשרות מחבלים ופשוט מצילים את המדינה. ומה שמציק לו בסוף זה שלא הצליחו למנוע את הטרגדיה ההיא בבית של פסי בבארי. והמכתב שכתב לפקודיו ביום הזיכרון האחרון, בו הודה להם על הזכות שלו לפקד עליהם, והודה לנשותיהם שבלעדיהן, אני מצטט, אנחנו לא יכולים אפילו לסרוך נעליים. איפה שלא מביטים בהקשר של הבחור הזה שעזב אותנו בגיל 36, מוצאים שלמות, דאגה לעם, למדינה, הקרבה אישית וצניעות. אז נוח בשלום, רב פקד ארנון זמורה, תודה על הכל, נקווה שהדורות הבאים יגדלו על דמותך, ואם היה נולד לי עוד בן, הייתי קורא לו ארנון. סתם רציתי שתדע.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. מפקד אוגדת עזה, תת אלוף אבי רוזנפלד, הודיע אתמול על התפטרותו כיוון שנכשל במשימת חייו להגן על העוטף. היו שיקמו אף, וביניהם מי שהיה דובר צהל, רונן מנליס, שאמר שאסור שקצינים שכשלו יתפטרו, צריך להדיח אותם. מי ידיח? למנליס הייתה תשובה, הרמטכ"ל כמובן. השוטר הרע הזה הוא לרמטכ"ל הרצי הלוי, לא כיוון שעדיין לא הדיח את עצמו. גם זה, אבל לא רק. רוזנפלד הודיע שימשיך למלא את תפקידו עד שימונה לו מחליף. דעקה שהמחליף שנקבע בדיון שיבוצים עוד לפני המלחמה הוא תת-אלוף ברק חירם, אשר הוא אשם באחריות לירי טנק על הבית בבארי שבו הוחזקו חטופים. ונמסר כי החלטה לגבי שיבוצו תתקבל רק אחרי השלמת התחקירים. עד כאן זה נשמע אפילו הגיוני. אינני יודע אם ברק חירם אשם במשהו בפרשה הקשה היא, אם בני ערובה נרצחו בידי המחבלים או נהרגו מפגז הטנק, אבל אם ההחלטה להמתין עד קבלת התחקיר היא נכונה, כיצד זה מינה הרמטכ"ל, אותו הרמטכ"ל שנכשל, את ראש חטיבת המבצעים במטכ"ל, שלומי בינדר, לתפקיד ראש אמן בדרגת אלוף? בינדר היה אחראי על הפעלת הכוחות באותו יומר ונמהר. גדודים שלמים גויסו, והם תשעת גדודי מילואים של אוגדת עזה, ולא הופעלו בזמן. נותרו בימחים או ליד הכניסות ליישובים. אין ספק שזו אחריותו הישירה של רח"ט מבצעים. אז מדוע בעניינו לא המתין הרמטכ"ל לתחקיר ולטיהור שמו? לא טוב. רע מאוד.
עכשיו, ב-103 FM. חמש בערב. עם בן כספית ואריה אלדד.
התשובה לשאלה שלך פשוטה. כי בנושא ברק חירם, זה, הוא לא דומה אפילו נושא ראש אמן. ראש אמן... זה תפקיד שמתפנה ואתה לא יכול להשאיר אותו פתוח בכל זאת, אמן, ואתה יודע באיזה מצב אנחנו בנושא ברק חירם שאני בעד מינויו,
אתה יכול למנות ממלא מקום,
כן, אבל
וזה פותר את הסוגיה.
לא, אריה, ממלא מקום, אתה צריך עכשיו לעשות מהפכה באמן, אתה צריך לעשות ניקוי עורבות יסודי. ממלא מקום לא יעשה את זה, אבל חכה רגע, לא הגעתי לפאנץ'. בנושא ברק חירם, ואני מעריץ את הקצין הזה בלי להכיר אותו, קראתי עליו הכל, ומקווה מאוד ששני הפגזי טנק שנורו שם, שהוא יתואר מהם, אבל פה יש בעיה. אוגדת עזה, כפי שהגדיר זאת מצוין אבי רוזנפלד, התפקיד שלה זה לשמור על עוטף עזה. בעוטף עזה, אגב, הבית שאני דיברתי עליו בהקשר של ארנון זמורה, הבית של פסי, זה הבית שאתה דיברת עליו.
כן, כן, בדיוק.
ואתה יהיה קשה מאוד לבוא לציבור שברק חירם אמור לשמור עליו, אם אתה לא יכול לבוא ולהגיד, לא, הוא לא גרם למותם של 12 או 13, כי הציבור, פשוט מול אותם אנשים ספציפית, ולכן הסיפור פה הוא פי מיליון יותר רגיש.
אבל אתה מתחמק מהסוגיה העקרונית. אם נכון לחכות לתחקיר, נכון לחכות לתחקיר. אין מצב כזה, אלו, אמרו את זה גם על הרמטכ"ל. אי אפשר להמתין עד מינויו של הרמטכ"ל הזה, כי אנחנו בשעת חירום. אז הייתה שעת חירום, המתנו, לא המתנו, ותראה מה קרה. הטענה שאי אפשר לחכות למינוי ראש אמן, היא טענה שאין לה בסיס במציאות. אתה רוצה, תביא איזה מישהו מהעבר. אתה רוצה, תמנה מינוי רוחבי בתוך... אבל לקדם מישהו שבוודאי מעורב בכישלון... הלו, הרמטכ"ל יודע את האמת.
אתה הולך
הוא יודע אותה... שחטיבת המבצעים לא פעלה.
אתה הולך עכשיו לבינדר, זה ויכוח נפרד. אני אסביר לך את ההבדל.
אבל לא.
ההבדל שפה מדובר באנשים ספציפיים שמתקוממים נגד המינוי, ולכן... אבל אתה יודע מה, נגמר הזמן.
יש גם כאלה
לא...
שמתקוממים נגד
החדשות.
בינדר.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דאד.
אחים ומפיקים, אסף נבו ושני רומנו, החיים על השידור בני שאולסקי, ואנחנו נתחיל. בארצות הברית התפרסם היום שבממשל ביידן בדקו או בודקים אפשרות לעסקה עם חמאס, עסקה עצמאית של האמריקאים עם חמאס, כי יש 5 חטופים שהם אזרחים אמריקאים, עידן אלכסנדר, סגי דקל חן, הרש גולדברג פולין, זה הבחור שידו נקטעה, עומר נאוטרה וקיף סיגל, וכל זאת במידה והמסע ומתן הנוכחי ייקשל, ואנחנו נגיד עכשיו שלום לגניה צוהר, שלום גניה.
שלום וברכה.
ערב טוב.
את דודה של עומר נאוטרה, בן 22, אזרח אמריקאי, עלה ארצה כדי להתגייס, ונכתב בשבעה באוקטובר, כבר אחרי שהוא התגייס, כבר נכתב כחייל?
כן, הוא נכתב כחייל מהטנק.
מהטנק?
מאותו טנק שנשרף.
מאותו טנק
הנפורסם
הבוער, נכון.
כן, כן.
איך את רואה את הפרסומים האלה? זה מכניס תקווה או זה מקומם, כאילו, מה אתם מתערבים?
תראה, אנחנו מברכים כל מאמץ לשחרר את עומר ואת כל החטופים. אין לנו מידע קונקרטי מעבר למה שפורסם, אבל אנחנו, כל מאמץ שיביא לשחרור החטופים אחרי 248 ימים, אנחנו מברכים אותו.
מישהו מהשגרירות האמריקאית היה אתכם בקשר, או אתם ניסיתם ליזום קשר כזה אחרי מה ששמעתם?
כרגע עדיין לא.
אז בסוף מה? אז כאילו דבר כזה יכול להיות, הרי בין ארצות הברית לחמאס, יש הרבה פחות חילוקי דעות, לא שהאמריקאים בעד החמאס, אבל האמריקאים לא יכולים להגיד שמפסיקים את המלחמה, והחמאס לא יכול לדרוש את זה. זאת אומרת, בגדול, אירוע כזה מגדיל את הסיכויים שעומר יחזור איכשהו הביתה, אז אני מניח שזה מעורר תקווה, כמו שאמרת.
עוד פעם, אני אומרת שאחרי כל כך הרבה זמן, כולם, ישראל, אמריקה והעולם כולו, חייב לעשות את כל המאמצים על מנת להחזיר את כל היקרים שלנו הביתה, אז כל מאמץ שבכיוון הזה הוא מבורך, והוא כמובן שהוא נוסך תקווה.
ההורים של עומר בארץ, בארצות הברית, איפה הם?
כרגע ההורים של עומר בארצות הברית, הם על הקו, עושים לילות כימים בין ישראל לארצות הברית ובכלל בעולם, על מנת להביא לשחרורו של עומר ושל כל החטופים, ובאמת הם עושים עבודת קודש.
הם פעילים שם במפגש עם חברי קונגרס, עם הממשל, עם הבית הלבן? מה את יודעת על הפגישות שלהם שם?
הם פעילים מאוד, והם באמת עושים עבודת קודש כלל עולמית, מהיום הראשון, ולא יוצא מן הכלל, על מנת להשיב את כולם.
ספרי לנו קצת על עומר. גני, את נקטעת לנו.
אני אומרת שעומר הוא הבחור הכי, הכי יפה, הכי גבוה, הכי חכם, הכי מוכשר, זה שכובש תמיד את כל הלבבות, ועומר החליט בגיל 18 לדחות את חלום הקולג' ולהגיע לשנת מכינה בארץ. מהר מאוד גילה שהוא ישראלי ממש, והתחבר, דיבר עברית מיד, התחבר לחבר'ה, והחליט לעשות מעשה אמיץ, לוותר על החיים הנוחים בארצות הברית, ולעלות ולהתגייס. בהמשך יצא לקצונה. זהו, ואנחנו מחכים לו, מתפללים.
יש ממנו סימן חיים? אנחנו יודעים שהוא בחיים?
מאז השבעה באוקטובר, מהסרטון שהוא נלקח בחיים, אין לנו עוד חיים.
באיזה גיל בעצם, בן כמה הוא היה כשההורים עזבו כאן? את אומרת פתאום דיבר עברית. כאילו, השאלה היא כמה זמן הוא... איך הישראליות הזאת חזרה צצה ממנו?
אז אני אגיד לך, עומר הוא נולד וגדל בארצות הברית, הוא התחנך בחינוך יהודי ציוני, ההורים שלו כבר 25 שנה גרים בארצות הברית, אבל הם שניהם נולדו בישראל, שניהם עם שורשים, עומר הוא נכד לניצולי שואה משני הצדדים, והציונות ויהדות ו... הקשר עם ישראל לאורך כל השנים תמיד היה מאוד חם, ובבית כמובן דיברו גם עברית, וכשהוא הגיע לארץ זה פשוט פרץ ממנו, אבל הוא נולד בארצות הברית.
זה מדהים. איפה הם גרים בארצות הברית?
בלונג איילנד.
כי זה פשוט כנראה חבוי בתוכך, אתה לא גדל בארץ, אבל ההורים מדברים עברית, וזה בסוף זה משאיר, זאת אומרת, אתה ישראלי כזה חבוי, ואז אתה מגיע טרח עוד לתוך הצבא, שזה השיא הישראליות, וזה, והכל יוצא ממך, זה כן, אני מכיר את התופעה הזו.
לגמרי, טוב. גם הפייטריות הזאת שהייתה בעומר, הוא יכל חודש שלם לא לצאת מהטנק, היה מגיע בסופה שביתה, עומר, איך אתה, איך עבר, הכל מצוין, הכל בסדר, באמת זה איזשהו סוג של פייטריות כזאת שבאמת לא רואים אותה, ואנחנו כל כך גאים בו ועדיין גאים בו ומצפים לחבוק אותו פה בחזרה.
את חיה בארץ, גניה?
אני חיה בארץ.
ושחרור החטופים השבוע הפיח בכם תקווה, הדאיג אתכם יותר? איך זה השפיע עליכם?
אני אגיד לך, אני חושבת שכולנו ראינו והרגשנו איך זה מרגיש שחלק מהלב שלנו ששבול בעזה חוזר הביתה, וזה רק חידד לי שאנחנו צריכים להרגיש את זה שוב ושוב ושוב עד שכולם, כולם ישובו הביתה.
גניה צוהר, משתתפים ומצטרפים לייחול הזה. שעומר יחזור עם כל השאר, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אמן, תודה רבה לכם.
חבר כנסת עורך דין משה סעד, הליכוד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
איך אתם רואים את הפרסום הזה שאמריקאים, כשהם רואים שזה לא מתניע וזה לא קורה, יש להם חמישה אזרחים, והם מטפלים בהם, רוצים לטפל בהם בעצמם?
שכל הדרכים טובות וקשרות וראויות, להחזיר כל אחד מהילדים, מהאחים, מההורים הביתה. וכל דרך היא לגיטימית, ראויה, ומייחלים כמו כולם, ומצטרפים לתפילות, שבעזרת שהם יחשבו הביתה.
תראה, אני לא יודע אם זה אמיתי או לא, שזה ספין בשביל ללחוץ עלינו.
גם אני לא יודע.
גם אני לא יודע, אבל אתה אומר כל הדרכים קשרות, נניח שארצות הברית תציע מקלט מדיני ליחיא סינואר, זה גם קשר? מה זה כל הדרכים קשרות?
קודם כל אני סומך, ארצות הברית היא בעלת ברית, אומנם יש לנו חילוקי דעות, אבל היא בעלת ברית, היא חולקת האינטרסים והכי משותפים איתנו, זאת אומרת אני סומך על ארצות הברית, שאם היא מחליטה לייצר סוג של עסקה, שלא ברור לנו באמת מה מהותה כרגע, זו עסקה שהיא ראויה, כמובן השאלה מה היא נותנת, היא לא יכולה לתת דברים שרלוונטיים למדינת ישראל.
אבל אנחנו רואים מה ראוי בין ארצות הברית, הפסקת לחימה.
הם לא יכולים לתת הפסקת לחימה למען השם.
זה מה שהם לוחצים עלינו, זה הולך לדיון במועצת הביטחון.
אבל אנחנו מדברים על עסקה של החמישה, האמריקאים לא יודעים לתת הפסקת לחימה.
הם יכולים לתת מחבלים כאלו ואחרים שנמצאים אצלהם לרוב מכל מיני, מאל-קאידה ומכל מיני דברים מהסוג הזה, ומדאעש, זה עניין שלהם, זה עניין שלהם, ואני חושב שבסוף אני רואה את התכלית של להביא ולהחשיב את הילדים האלו מגצל מוות, וזה נכון וזה ראוי, ואם ככל שזה אמיתי ולא ספין, אז אני מברך על כך.
אתה יודע מה? גם אני, אם אני חושב על זה רגע, שכל מי שיכול להביא בני ערובה, שיביא, שייתן מה שהוא רוצה, כל עוד את הסחורה האמיתית שסינואר רוצה, רק אנחנו יכולים לתת. אני כבר הייתי הולך לשם מזמן, אבל אני לא קובע. ולפעמים גם טוב שכך. תשמע, בני גנץ פרש אתמול יחד עם גדי איזנקוט, אתה מצטרף לכל מכונת הרעל שעכשיו קובעת בדיעבד שמדובר בבוגד שמאלן שהפקיר את הלוחמים ומסייע לחמאס, חבר הכי טוב של חמינאי וכו' וכו', או שאתה מביע צער?
אני לא חושב שבאמת יש מכונת רעל, אולי יש אנשים בודדים
שאומרים את הדברים האלה. נשלח לך,
אז אני אומר, אולי יש אנשים בודדים שאומרים את הדברים האלה.
נניח אחד בשם יאיר נתניהו, כאילו.
אז אני אומר, זה לא ראוי, יש לי מחלוקות עם גנץ, ואני חושב שאני גם, אני קטון, גם קראתי לו להצטרף לממשלה, כי אני חושב שהחוסן של חיילים, זאת האחדות שלנו, והיא חשובה והיא משמעותית, ואני מלצר על כך שהוא נטש אתמול את הספינה, כי גם המשפחות של החטופים פנו אליו, אמרו לו, אל תעזוב, אל תעזוב, זה לא נכון, זה לא נכון כרגע. ואחרי שהוא נטש, ואחרי שהוא עזב, זו החלטה שלו, אני חושב שחייבים להרחיב את השורות, כי רק אומות מאוחדות מנצחות, ואומות מפולגות קורסות לתוך עצמם, חייבים לצרף את ליברמן, גדעון סער, כי ליברמן הודיע שהוא לא מעוניין, לצרף אותו ולהכניס אותו לממשלה, כדי לחזק את השורות, כי בסוף אנחנו בעיצומה של מלחמה, זאת אומרת, גנץ עזב את המערכה, אבל המערכה בעיצומה, בכל החזיתות ובכל הכוח, גם בדרום, גם בצפון, גם ביהודה ושומרון, וגם בזירות הרחוקות. ואנחנו צריכים כמה שיותר אנשים ולהיות כמה שיותר מאוחדים.
וכדי לצרף את גדעון סער, אולי גם את ליברמן, תלוי מה יציעו לו, נכון לעשות פרישמיש, נכון לפרק את הממשלה ולהרכיב אותה מחדש, חלוקת תפקידים אחרת, הזזת אנשים מתפקידיהם, זה נכון לעשות בשעה הזאת?
כן, אני חושב שבשעה הזאת זה חובה, זה גם נעשה בעבר, זו חובה, חשוב להכניס אותו, חשוב להשמיע את הקול שלו, קול שהוא לאומי. אני חושב שגלנט היום הולך להצביע נגד הממשלה, ולכן בהודיע על כך, אולי אפילו אם זה יפוך להצבעת אי-אמון, להצביע אי-אמון, וכולנו יודעים מה המשמעות של שר שמצביע נגד הממשלה, ואני חושב שהייתי קורא לראש הממשלה, וגם אמרתי לו את זה, שצריך להכניס את גדעון סער, במקום גלנט.
אתה בעצם קורא לראש הממשלה לפטר את שר הביטחון?
אני לא, תראה. אני לא קורא.
זה מה שאתה אומר, חבר סעדה.
אם הוא יצביע אי-אמון.
מי שמזמין את זה, מי שפועל ככה, מי שעושה מסיבת עיתונאים נגד ראש הממשלה, מי שיוצא נגד התפיסה הלאומית של הליכוד, שמדבר לתת נשקים לבלתי מעורבים, מרחאות, שמדבר להפקיר את ציר פילדלפי לגורמים פלסטינאים, מי שמדבר על מגע של כסף של הילדים שלנו כפשוטו, להחזיר את הרשות, באמירות כאלו מכובסות, זה גלנט, זו עמדתו, אני מכבד אותה, זאת אומרת, אני לא מסכים לה, אבל אני מכבד אותה. יתכבד, ויוביל את זה מספסלי האופוזיציה, במיוחד שהיום הוא מדבר להצביע, ואפילו בהצבעת אי-אמון. עכשיו, אני חושב ששר, אתה צריך לקחת אחריות. אם אתה חלק מהממשלה, אתה מצביע בעדה. אם אתה ממקום ערכי, ואני מכבד את המקום הערכי שלך, תשלם על כך מחיר. תשלם על כך מחיר. שאני אמרתי שאני לא תומך בעסקה, אמרתי, אני לא חלק מהממשלה. לא חוכמה להגיד סיסמאות נבובות ולא לשלם עליהן מחיר.
אבל אני רוצה להקשות עליך, שנייה.
אם הוא באמת יצביע אי-אמון, אתה חושב שנתניהו יעיז לפטר אותו?
אני חושב, לא אני גלנט, אני הייתי פועל, עזוב, לפני כן, מה גלנט צריך לעשות? אם אתה יש ערכי, ואתה מצביע אי-אמון בממשלה, אתה לא יכול להיות לא שר, הוא לא שר להפקיח, הוא שר הביטחון, הוא התפקיד הכי חשוב, אם אתה לא מעריך
בממשלה, חבר כנסת סעדה, אם יורשה לי, תקום ולעזוב. אם יורשה לי, אני חושב שבעולם מתוקן ובמדינה שפויה, אתה הייתי צריך להגיד עכשיו, לדעתי כמובן, שיואב גלנט עושה את המעשה הנכון. כי ישראל, כפי שציינת מקודם, נמצאת במלחמת קיום בכמה חזיתות. נכון. אתמול קברנו את גיבור ישראל, לפניו קברנו 600 ו-50 ו-60 לוחמים, אנחנו לא יוצאים למלחמה בצפון, גם כי חסר לנו כוח אדם, ואתם מצביעים היום על רציפות של חוק שהוא קומבינה מלפני 7 באוקטובר, כשעוד לא ידענו את מצבנו, וגלנט עושה את המעשה הנכון, וכשאתה קורא להכניס את ההוא ולהכניס את ההיא לממשלה, כל מיני כאלה שעדיין לא חטפו סכין בגב מנתניהו, אתה לא קורא לנתניהו להוציא את הקיצוניים ולהכניס את כולם, את יאיר לפיד, את גדעון סער, את אביגדור ליברמן, את גנץ ואת אייזנקוט, ולנסות לאחד פה איחוד אמיתי, לא כל פעם איזה עלי תאנה, עכשיו זה שר, אתמול זה היה הוא, לפני זה היה גנץ שהגיע עם 8 ח"כים, וזה קצת מעציב אותי, אני יודע שזה היה ארוך.
אז אני אסביר לך, לגבי חוק הגיוס, אני כתבתי לראש הממשלה שבוע שעבר, שהחוק הזה לא ערכי, לא מוסרי, ולא נתמוך בו.
אז הנה, אז על מה אני מנסה? ניסיתי לשכנע אותך, אני רואה שאתה משוכנע.
לא, אני יחד עם המחאי.
אני מבין שיש לך איזה ילד בשריון, נכון?
נכון, יש לי 3 ילדים בצבא, עכשיו 2 במילואים יצאו, והבת השלישית היא קצינה בשלדג, 3 משרתים במדינת ישראל, אז זו זכות גדולה,
וחלקם משרת
את המדינה הזאת, ולכן אני אומר מהמקום הזה, כאבא לילדים שמשרתים, שברור לי שהחוק הזה הוא לא ערכי ולא מוסרי, פנינו לראש הממשלה, כתבנו לו, ההצבעה הזאת, אני בא למקום כמשפטן, כאיש הפרקליטות לשעבר, ההצבעה היום היא טכנית, באמת שלה, אנחנו רוצים לבוא לוועדה בנפש חפצה, אבל אנחנו בסופו של יום לא נצביע לחוק כפי שהוא, כי מבחינתנו, במקום יעדי גיוס לחיילים, צריך להיות מכסות פטור לתלמידי ישיבה. אסור שיהיה סנקציות על המוסדות, צריך להיות סנקציות אישיות על מי שלא משרת.
אבל חבר הכנסת סעדה, אם היו רוצים, אם נתניהו היה מסוגל לשנות את החוק הזה מול החרדים, אתה אומר שהחוק הזה ישתנה לקראת קריאה שנייה ושלישית, אם תחילו עליו רציפות?
גם יהיה בגץ, לא.
מה יאפשר לנתניהו בהמשך לעשות את זה מול החרדים?
אני רואה, שמעתי את בגץ, הקשבתי, האזנתי לדיון, וברור לי מה, ושמעתי את השופט סולברג, שהוא שופט הכי שמרני שיש בבית משפט, ברור לי שהפסק דין והמתווה שיוצג הוא מתווה אחר מהחוק שלנו.
אז למה כבר עכשיו לא להצטרף לשר הביטחון, שמייצג את מערכת הביטחון ואת הצבא?
אבל אני אסביר לך, כי אם אתה רוצה לייצר חוק באמת, ואתה צריך לייצר אותו עכשיו, כי יש דחיפות, אתה לא יכול להתחיל חוק מההתחלה, אני מזכיר לך, רק תזכיר, פרסום תזכיר זה 3
שבוע. אז בוא אני אעדכן אותך במשהו.
שנייה, זה פלטפורמה, זה פלטפורמה, אתה עכשיו בוועדה, אנחנו מביאים משהו שהוא פלטפורמה, הוא מסגרת בלבד מבחינה חוקית, שאפשר להכניס בו הכל. אני חושב שצריך להכניס בחוק הגיוס, קודם
אז
כל,
אני רוצה לחדש לך משהו.
לערבים, לא רק
אתה טועה, חבר הכנסת סעדה, שהלך לי עכשיו מישהו שמביא שיודע, אני לא יכול להסגיר אותו, עותק של תקנון הכנסת, שאוסר להכניס שינויים מהותיים בין קריאה ראשונה לשנייה.
אפשר,
עכשיו,
אפשר,
מה אתה
לא
בעצם?
נכון, אפשר, אני אומר לך,
אם זה בהסכמת קואליציה ואופוזיציה, כן. כן. אם לא, אפשר להגיד נושא חדש ולהחזיר לבד.
נכון, ולהחזיר, ואני אומר לך, המטרה שלי, במקביל לזה גם, אני מקדם חוק המשרת, שאומר שירת קיבלת, לא שירת לא קיבלת, זה מתייחס למחיר למשתכן, שהיום מקבלים את זה, גם חרדים, גם ערבים, וגם כאלו שלא משרתים, שצריך להבין, מתוך 150 אלף במחזור גיוס, 75 אלף משרתים, ו-75 אלף לא משרתים, ומקבלים סבסוד ללימודים, גם החרדי, גם הערבי, גם החילוני שלא משרת, מקבלים מחיר למשתכן, מקבלים זכות קדימה בשירות המדינה, ואת כל זה, אני הגשתי הצעת חוק, יחד עם חבריי, ובעזרת השם אנחנו נפעל להעביר אותה, זאת אומרת, לא רק להגיד למה לא,
טוב.
אלא גם להגיד מה כן.
שאלה אחרונה, כי אני לא יכול לא לשאול אותה, פרסם יאיר שרקי, ואחר כך התברר שזה אתה, על חבר כנסת שהיה אמור לבוא לאיזשהו פאנל בערוץ 12.
זה שקר, תקשיב, זה שקר.
לא, אני אשלים, אני שואל אותך כי אתה היה על הקו, וכשהתברר לו שיש שם בת משפחה של חטופים, ביטל.
אז תקשיב, זה כזה שקר כואב, אתה יודע, ופנוי לעיתונאים הגונים. ורצו לפרסם את זה, והספרתי להם את האמת, הם הבינו ששקר, הם התנצלו, אמרו מזל טוב ולא פרסמו.
אז הנה, קיבלת הזדמנות, מה לא נכון פה?
אז אני רק אסביר בדקותיים. אני, היה לי באותו יום 7 בחוד של הבן שלי, שהתחתן יומיים קודם, שחברים שלי קיימו במזכרת בתיה בשעה 9:20, זה היה עם ירושלים באותו ערב. ופנו אליי לרעיון באותו ערב של 7 בחוד של הבן שלי, שהיה 4 חודשים בחאן יונס. ואמרתי להם שזה בעייתי, והדובר שלי אמר לי, משה, אתה חייב, כי זה רעיון בלעדי ואין לך ברירה, זה משהו. אצל אברי ושרקי, ואתה חייב ללכת. קיבלתי החלטה שלא על דעת אשתי ללכת.
קיצור, אתה אומר, אשתי אשמה.
קיצור, אתה אומר את האמת.
לא, חד ושלום. תוך כדי, בא אליי הדובר, אומר לי, תקשיב, הם אמרו לי שזה פאנל ולא רעיון. הוא אומר לי, אני הודעתי על דעת עצמי שאני מבטל את זה. אתה מכיר את זה באותה שנייה?
תגיד, אתה עכשיו בכל רעיון תתחיל להודות גם לרעייתך, ככה זה ייגמר הדבר הזה.
קודם כל, אשתי מגיע הרבה, ורק כדי לסגור את המעגל, והיום בערב, בלי שביקשתי, אברי ושרק הזמינו אותי לרעיון אצלם היום בערב, אז לסלם גם פה.
הכי חשוב,
לסגור את המעגל, נברך אותך בברכת מזל טוב.
זה הכי חשוב.
תודה רבה.
ושאם אתה אומר שזה שהיה בחאן יונס, אז גם שהלוואי שלא יחזור לשם, ואם כן, שיחזור הביתה בשלום.
עכשיו הוא כבר חזר, והוא בבית, והוא חזר להיות סטודנט, ברוך השם. תודה רבה לכם.
תודה רבה.
תודה רבה, מזל טוב.
חבר הכנסת אלוף משנה מילואים, מתן כהנא, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב ובן.
המחנה הממלכתי, אז פרשתם אתמול, אבל אתה יודע, כשמי שעוקב אחריך, פרשתם, אבל תשמע, תקים ממשלה רחבה, אתה נחזור, כאילו אתם, שום דבר שאתם עושים, גם הכניסה זה תמיד במרמור כזה, כי הרי, איך הסבירו את זה, אתם עכשיו הסברתם, נכנסנו, לא כי חשבנו שזה ממשלה טובה, כי זה ממשלה רעה, ופה אני מסכים איתכם, ויצאנו, בקיצור, אין לכם תוכנית אסטרטגית, לא לכניסה ולא ליציאה. זה לא הכל בנוי פה על פטריוטיזם, מתן, כאילו, צריך גם לעשות פוליטיקה.
אני חושב שבנקודה הזאת עדיף לא לעשות פוליטיקה, אני חושב שבנקודה הזאת עדיף להשאיר את הבמה לפטריוטיזם, ואני חושב שנכנסנו לממשלה הזאת בלי סוס, כי הבנו שזה המקום שלנו, ואנחנו יוצאים בלב כבד, אבל אתה יודע, אתמול נתניהו קרא לממשלת אחדות, וגם שרים בממשלה שלו אמרו איך זה יכול שאנחנו עוזבים עכשיו את האחדות המופלאה הזו, ואני מזכיר לכולם, זה לא הייתה אחדות מלכתחילה, זה הייתה ממשלת חירום, ואנחנו מאוד רוצים אחדות, אבל בשביל אחדות כדאי שיהיה פה כל המפלגות הציוניות, גם ליברמן וגם לפיד וגם גדעון סער, שיבואו פנימה, יקבעו תאריך בחירות מוסכם, זה מה שמדינת ישראל צריכה עכשיו, לעבוד עניינית עד בחירות בהקדם האפשרי, ולהתחיל תהליך ריפוי, שיכול להתחיל רק אחרי בחירות.
אתם מאשימים את נתניהו שהוא מקבל חלק מההחלטות שלו מנימוקים פוליטיים ולא מנימוקי טובת המדינה, אבל יכול להיות שגם ההחלטה שלכם נגועה בפוליטיקה? כי נכנסתם ותוגמלתם היטב בסקרים, ולאט לאט התגמול הזה נשחק, נשחק והלך, ולפחות אם מסתכלים על הסקרים אתם בירידה, אולי היה לכם איזה יועץ אסטרטגי שאמר כל יום שאתם נשארים שם אתם מדממים מנדטים, אז תצאו.
תראה, אני חושב שאם היינו פועלים אך ורק, מה זה אך ורק? אם היינו פועלים בכלל ממניעים פוליטיים, אז היו נקודות עזיבה הרבה הרבה יותר מוצלחות של הממשלה, ומבחינתנו זה לא העניין. אני יכול להעיד ברמה האישית של לפחות הדיונים שאני משתתף בהם, בישיבות סיעה ובדיונים נוספים, השיקול הפוליטי לא עולה, ויותר מזה אנחנו אומרים במפורש שזה לא אכפת לנו. אני מרגיש באמת שנכנסנו לממשלה הזו בגלל ה-DNA שלנו, ואנחנו יוצאים באמת בלב כבד מתוך הבנה שנתניהו, מה לעשות? הוא מעדיף עכשיו לתחזק את קואליציית ה-64 שלו, מאשר לעשות את הדברים הנכונים למדינה. אגב, הוא בעצמו, זה בניגוד לעמדה שלו, כי אנחנו רואים בקבינט המצומצם ובחדרים סגורים, שהוא בעצם מקבל החלטות יחד עם הקבינט המצומצם פה אחד, אבל כשהוא יוצא החוצה ומבין פתאום את ההשלכות הפוליטיות של הצעדים האלה, אז הוא משנה את ההחלטות ונסוג לאחור. אז אם זה המצב, אז אין לנו מה לחפש שם.
תגיד, אולי תשגיע להיכנס? כי בסוף מה שאומרים רבים מהכיוון שלכם, מהבייס שלכם, בעיקר מרכז שמאל, זה שאתם הצלתם את נתניהו. הוא היה נואש בשבעה באוקטובר, הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו, הוא חווה גם קריסה מנטלית, לא הייתה לו לגיטימציה, ורק הדם הזה שהוא זרם עם שני רמטכלים, ואתה וחילי, באמת מפלגה שהייתה בשיא הפופולריות שלה, עזר לו להתייצב, להסדיר את הנשימה, ועכשיו הוא כבר, באמת כבר, כשהוא לא רואה אתכם בעיניים, והוא ייצב את כל המערכת, אתם בעצם יוצאים הפריירים, כרגיל, הפריירים של העולם, ועשיתם טעות.
בן, אני לא יודע אם הצלנו את ביבי, אני יודע דבר אחד, הצלנו את המדינה. הצלנו 130 חטופים שחזרו הביתה בזכות עסקאות שקרו אך ורק בזכות שרי המחנה הממלכתי. הצלנו את המדינה מטעות אסטרטגית נוראית שכמעט קרתה בתחילת המלחמה. הצלנו את המדינה מדברים שהיו יכולים לקרות פה ברמדאן, סביב ההתנהגות, סביב הדברים שבן גביר רצה לעשות פה במהלך הרמדאן. הצלנו את המדינה בעוד הזדמנויות, ועכשיו אנחנו מרגישים שלצערנו אנחנו כבר פחות מצליחים להשפיע על החלטות של נתניהו, ולכן הגיע הזמן שנעשה את הדברים בצורה אחרת.
אנחנו לא משלמים עכשיו בצפון בשביל ההצלה שהצלתם את המדינה מהטעות האסטרטגית? אולי זה היה טעות בדיעבד לא להקות בחיזבאללה?
אני חושב שלא, אני חושב שמומחים צבאיים רבים, גם כאלה שאתה יודע, מכל הקשת, אומרים שזה היה נכון מאוד אותה החלטה בזמנו. אנחנו בהחלט חושבים שנכון עכשיו להגדיר את זירת הצפון כזירת המלחמה המרכזית של מדינת ישראל, כדי לטפל באיום המשמעותי יותר מאשר האיום שנשקף כרגע מהחמאס. בסופו של דבר אין חולק הזה שהחיזבאללה הוא איום הרבה יותר משמעותי, בטח אחרי 8 חודשים שאנחנו קודשים את החמאס, אבל קראנו לזה כבר די מזמן.
שמע, שאלה אחרונה, חוק הרציפות, על, זאת אומרת, החלת רציפות על חוק הגיוס, תעלה היום להצבעה, זה כנראה יעבור למרות ששר הביטחון מצביע נגד, ואתם מצביעים נגד, אבל זה חוק שלכם. אני יודע שהשאלה הזו נשאלה כבר 1,000 פעמים, אני גם יודע מה תענה, ובכל זאת זה חוק שאתם הבאתם בפעם הקודמת, עכשיו אתם נגד, והממשלה בעד, כאילו עולם הפוך.
לא, אז בוא, תן לי, שאתה יודע מה אני אענה, אז אני אענה את זה בקצרה, כי שני דברים רלוונטיים. אחד, זה כבר אז הוגדר כחוק מעבר, והדבר השני זה שמאז קרה 7 באוקטובר, וזה שני דברים שהם פשוט לא מתאים למציאות של היום. אבל אתה יודע, מבין כולם אני הכי מתפלא על שר האוצר, כי שר האוצר כל הזמן מתגאה שהוא שומר על החיילים, והוא דואג להם, ומספר כמה הוא באדם, ואתה יודע, האנשים האלה כבר 5-6 חודשים במילואים, נקראים עכשיו, לעוד 45 ימי מילואים, העסקים שלהם קורסים, המשפחות שלהם מתפרקות, הלימודים שלהם יורדים לטמיון, ושר האוצר סמוטריץ' בנגד כל הרבנים של המגזר הדתי-לאומי, הולך לתמוך בחוק מבזה הזה, בחוק שהולך בחקיקה, לפתור חרדים משירות, לא יפתור שום בעיה של הדבר הזה, ואותם מילואים ניקים שנקראים, ימשיכו לשאת בנטל, כשסמוטריץ' משחרר את החרדים משירות. על זה אני מאוד מתפלא.
טוב, אז אדוני מתן כהנא, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
להתראות.
בני אשכנזי, הכתב משפט של וואלה, שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אז אליו 433, שהייתי משוכנע שפורקה מזמן, פשטה היום על משרד התחבורה, בעקבות תחקיר דרוקר. לדעתי נתנו להם מספיק זמן להעלים את כל המסמכים עד שהגיעו.
תשמע, קודם כל...
את כל המסמכים שיונתן יוסף לא לקח, הכוונה.
כן, אבל קודם כל, בואו שנייה להתמקד, כי ההודעה מולי, וזו תודעה מוזרה, בדרך כלל המשטרה לא אומרת את זה, היא אומרת שהיא פותחת חקירה מול דמות או מול שר בכיר, ופה לא נאמר, נאמר שפתחו בחקירה, ואז אומרים שהם הבוקר הגיעו לבצע חיפושים, במקום ותפסו מסמכים. לפי ידוע לנו, אף אחד עוד לא עוקב לחקירה, כן? מה שכן, יש אישור של היועצת, ויש אישור של פרקליט המדינה לפתוח בחקירה נגד השרה מירי רגב. אבל לא ברור, לא ברור מה קרה כאן. בדרך כלל ההליך הוא הפוך. קודם כל תופסים את החשוד או החשודה המרכזית, ואחר כך אולי תופסים מסמכים. פה קודם כל שמו ידיים על המסמכים. אז אולי דווקא הרמז לזה שהם רוצים שלא יהיה איזושהי השמדה, למרות שכמו שאמרת, בצדק רב, עבר די זמן רב מאז פרסום התחקיר ועד מה שקראנו הבוקר.
חברים, אנחנו יודעים מפרשות אחרות שבשביל להשמיד מסמכים כאלה לא מספיק לשרוף את הניירות, צריך לקחת את ההר דיסק ולהשמיד אותו עם פטיש, כפי שאנחנו זוכרים איזה פרשת הרפז או משהו.
אל תלך לשם, זה עושה לי לחץ דם גבוה.
זה לא בסדר מה שאתה עושה עכשיו,
אריה,
ואתה רופא גם.
כן. תגיד, מה היא אומרת? התחקיר השקרי וכו', אבל תשמע,
יש הערות בכתב ידה לכאורה בשולי המסמך.
יותר מזה, נדמה לי, אם אני זוכר מתגובתה, בהתאם למדיניות, זה היא כותבת, ולהחלטת גורמי המקצוע בתוך התגובה, כשאנחנו רואים שהיא מכניסה בכל פעם שיש איזושהי החלטה שלה, היא מכניסה לנוסח המודפס בכתב ידה בהתאם להחלטת גורמי המקצוע, כשבחלק גדול מהפעמים זה הפוך מהחלטת גורמי המקצוע, כאילו רק זה, בעיניים הבלתי מזוינות שלי כלא חוקר שלהב, זה כבר סיבוך מטורף.
כן, תקשיבו, באמת אנחנו נצטרך לדעת מה תהיה הגרסה שלה. אני יכול להגיד שכאילו בימים הראשונים, שכן קצת ניסיתי לרחך בסביבה שלה ולנסות להבין, אז זה היה כל מיני הסברים חלופיים. אני מודה שלא נשמעים משכנעים ביותר, וזה מאוד מאוד, יהיה לה מאוד קשה. היא תצטרך להסביר מה היא עשתה כאן, והאם הסטייה מן השורה, האם באמת, באמת, היא קטעה את שיקול הדעת, או בינקה לכאורה, הטבות, לרשויות שהיו יותר מזוהות איתה, אפילו לא רק בתוך הליכוד, אלא רק רשויות שהיו יותר מזוהות איתה, היא תצטרך לנסות להסביר את הדבר הזה, ואני חושב שיש לה משימה מאוד 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 לא קלה לעשות. ובמיוחד אם עכשיו יתפסו את המסמכים, אני מניח שהדבר הראשון שירצו לבדוק זה באמת האם היה כאן איזושהי סטייה מן המסמכים הרשמיים של, של הגורמים המקצועיים שהבליצו לעשות א' ב', והאם השרה לכאורה התייתה את שיקול הדעת ואמרה לא, אתם תעשו ג' ד' למרות הצט עליה זה בכתב יד.
היא לא תטען להגנה מן הצדק, ככה כולם עשו, תמיד
עושים, למה עשו?
זה לא בשלב הזה, כן, אבל היא גם לא יכולה לעשות כיפה, יש עוד הרבה דברים שלא תוכל לעשות כמו שכולם עושים, כן.
אבל אני אקשה לך, אני ראיתי גם ציוץ של חברנו בני רבינוביץ' בהקשר הזה, שההודעה המשטרתית בזו הלשון, בהנחיית היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה נפתחה חקירה. זקני...
זה בדיוק אותו דבר, על פי גורמי המקצוע, גם הם כותבים.
בכתב יד. אבל משטרה, ממה שאני זוכר, לא צריכה להגיד בהנחיית, היא אומרת בהנחיית לדעתי, כי זה לא אנחנו, אם זה תלוי בנו, שבן גביר לא יכנס.
לא, אני מבין את זה אחרת לגמרי.
אז תסביר, לכן שאלתי.
אני מבין את זה אחרת, מכיוון שההודעה הזאת לא אומרת, הבוקר הוא כבר שרה בחירה או איש ציבור בחיר, אלא יש לנו אישור לפתוח בחקירה, אבל מה שעשינו זה רק שביצענו חיפושים במקום ורק תפסנו מסמכים, בעצם אומרים, אבל דעו לכם שיש לנו ועוד איך אישור לתפוס את החשוד המרכזי לכאורה בסיפור הזה. זאת אומרת, ככה אני מבין את זה שבעצם המשטרה אומרת, היועצת אישרה לחקור את השרה. תדעו,
מי צריך לאשר חקירה נגד שר?
היועצת. היועצת.
רק היועצת? הכנסת לא מעורבת בכלל?
לא.
לא, זה בכתב אישום, אתה מדבר על חסינות, נכון?
בחסינות, כן.
בואו נקווה בשביל השרה רגב שהיא לא תגיע לאזור הזה, אבל זה ממש שיש החלטה להגיש כתב אישום כבר.
ביני, אנחנו ממש מודים.
תודה רבה.
אני מודה גם לכם, להתראות, ביי.
אורן הארי, עורך חדשות חוץ, כאן רשת בית, שלום.
שלום.
שלום וברכה.
תשמע, זה סיפור מאוד עצוב על אדם שבעצם הקדים את זמנו. אדם שיכול היה להגיע לגדולות ונצורות, אפילו לתפקיד של ראש ממשלה בישראל. שאלתי את עצמתי הוא יבין. אבל פשוט הוא הפציע בחיינו מוקדם מדי. ואני מדבר על פרופסור אריה אלדד, שבזבז את 12 השנים שלו בכנסת, בתקופה שבה הימין הקיצוני היה מוקצה מחמת מיוס.
עכשיו, אני לא הולך להגיד זאת... מאיר כהנה, אגב.
לא. אני...
הוא רומז לזה שחירט וילדרס הוא חבר שלי.
תדע לך, זה אמיתי, חירט חבר הכי טוב של אריה, אני אשבע לך. ואני מת על חירט וילדרס. בקיצור, תסביר לנו מה קרה שם. קודם כל, שהציבור יבין, זה לא היו בחירות במדינות עצמן, זה בחירות לפרלמנט האירופי, נכון?
בדיוק.
מה החשיבות של
בבלגיה,
זה?
בבלגיה היו גם בחירות לפרלמנט הבלגי, וראש הממשלה ומפלגתו לא מגדולי אוהדי ישראל, נאמר באנדרסטייטמנט, הובסו והלכו הביתה. כמובן, הבחירות לא היו על ישראל ולא היו על עזה. אבל הייתה השפעה. כי כל המראות שרואים באירופה בשנים האחרונות, מראות של מפגינים מוסלמים, מראות של מפגינים אותי כפיות ורעלות, מראות של מטיפים מוסלמים קוראים בפומבי להכיל את השריעה ועוד רגע לונדון תהיה מוסלמית, למראות האלה כמובן יש השפעה. עכשיו, הפרלמנט האירופי, יש בו גושים, גוש שמרני, בריתות של מפלגות מתוך המדינות השונות, של הגוש השמרני הוא המוביל והוא נשאר המוביל, וחשוב לזכור את זה. בסופו של דבר הם המנצחים והם שמרו על כוחם. אך יש את הגוש הסוציאל דמוקרטי והגושים החדשים, שזה השמאל הקיצוני, הימין הרדיקלי והירוקים שחטפו מהלומה, אלה הגושים המשניים. הימין עלה בכוחו, חד משמעית עלה בכוחו. אגב, הם לא הדגישו רק את נושא ההגירה, כולם יודעים שהנושא הזה כמובן הוא דגל עבורם להקטין את ההגירה, לסלק מבקשי מקלט וכולי, הלכו על הנושא הכלכלי, ובעצם, בן ואריה, מה שהם אומרים, ויש מן הצדק הגדול בדבריהם, לומר הדמוקרטיה הליברלית זו המסורת של האיחוד האירופי, היום היא כושלת. בגלל האיומים על העובדי כפיים, בגלל הבינה המלאכותית, בגלל ההגירה, בגלל מדיניות שונות ומשונות, בגלל חוסר האחידות של האיחוד האירופי, אנחנו נמצאים היום במשבר, וחלק מהעניין כמובן הוא הדרישות שלהם, וכדאי לזכור דרישה מאוד מאוד חשובה של חלק מהמפלגות האלה, המפלגות האלה חלק גדול מהם תומך בפוטין, כדאי לזכור את זה.
זהו, כן, המלחמה באוקראינה, איך היא משתקפת בתוצאות הבחירות?
סליחה?
איך המלחמה באוקראינה משתקפת בתוצאות הבחירות?
המלחמה באוקראינה זה עוד פקטור, כאשר באות אותן מפלגות ואומרות, המנהיגים, במקום לדאוג לכם, עובדי הכפיים, האנשים שמאבדים את עבודותיהם, האנשים שרואים איך התקציבים הולכים על מבקשי מקלט, שרואים את, 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 את הפשע הגובר, ורואים את, את קרנות הביטוח הסוציאלי הולכות ונגמרות, ואת הזדקנות האוכלוסייה, והמנהיגים שלכם ממשיכים לבזבז את כספיכם, ולשלוח אותו על ציוד ונשק לאוקראינה, על המטרה העבודה הזאת, שיש שלום באוקראינה עכשיו, בהתאם לתנאי פוטין. חלק גדול מאוד מהכאוס שפוטין מחולל במערב, הוא בתמיכה במפלגות ימין קיצוני ושמאל קיצוני. החזית הלאומית של לפן קיבלה מפוטין הרבה מאוד כסף. מפלגות ימין קיצוני אחרות בגרמניה למשל, ברית שרה ליבקנך תומכת בפוטין, ועוד מקומות אחרים, וזה כמובן אחד הדברים שיובאו בחשבון בפרלמנט האירופי. שוב, הפרלמנט האירופי לא גוף עד כדי כך חשוב, אבל הוא כנרית. הוא זה שמראה לאיזה כיוון אירופה הולכת. לפני 40 שנה התחילו שם מפלגות ירוקות, היום המפלגות הירוקות חטפו מהלומה, כאשר אנשים באים ואומרים, יש לנו דברים הרבה יותר חשובים והרבה יותר דחופים, איכות החיים שלנו, רמת החיים שלנו, צורת החיים שלנו, מי יהיו שכנינו, אלה הדברים שמעניינים, האמת, האנשים בכל העולם.
אבל תשמע, אני מבין את האירופים. הגירה מוסלמית בכלל הפיך? כלומר, הם יכולים עוד לבלום מה שקרה?
קודם כל, כמו שאנחנו יודעים, אריה ובן, ואתם יודעים את זה כמוני, ההיסטוריה היא תמיד תנודות מטוטלת. זה לא פוקויאמה קץ ההיסטוריה, לא כל הדברים האלה. לכל דבר יש תגובת נגד, ובין השאר, התגובה למשברים הקשים מאוד, נסתכל רק על ה-15-16 שנים האחרונות. יש לנו את משבר הסאב פריים, משבר המשכנתאות שהיכה באירופה, ואז האביב הערבי וכל מיליוני הפליטים / מהגרים וכולי. ואז יש לנו את הברקסיט, ואז יש את הקורונה, ומלחמת אוקראינה, ומלחמת עזה. כל הדברים האלה משפיעים השפעה גדולה מאוד בפקטורים שונים. אבל שוב, אני חושב שהדברים המרכזיים זה החשש הגדול של האירופי הרגיל, שמדינת הרווחה שהוא התרגל אליה הולכת להסתיים, שעידן השפע הולך להיגמר, שלא יהיה מספיק כסף
לפנסיות. וגם לא כזה כיף להם להתעורר בלונדון לכל המואזין. שאלה האחרונה... והיו לא מעט הפגנות בהקשר שלנו בלונדון, שפשוט היית בטוח שזה בבגדד או בטהרן, ורציתי לשאול אותך, מה קפץ על מקרו, שמהר לפזר את הפרלמנט שלו, כשהוא רואה שהמפלגה שלו מוקט בבחירות האלה, ומרי לפן עולה, והוא עכשיו הולך לבחירות לפרלמנט שלו, מה הוא חשב, שאולי עכשיו יהיה ריבאונד, ויקבל תוצאה יותר טובה? כאילו, מאיפה התרבות הפוליטית הזו, של לקחת אחריות?
רגע, אז קודם כל, מה שהוא עושה זה הדבר הבא. הוא מסתכל ואומר, אני את הבחירות לפרלמנט האירופי הפסדתי, אבל הפרלמנט האירופי לא חשוב. מה שחשוב לו כעת זה הפרלמנט הצרפתי, והוא מקווה שאותה קריאה שהייתה תמיד בבחירות לנשיאות, כלומר שהסוציאליסטים סתמו את האף והצביעו למועמד השמרני בסיבוב השני כדי לא לקבל את לפן, פעם ז'אן מרי לפן, והיום את מרין לפן, שזה יעזור. הקריאה הזאת של הרפובליקה בסכנה, שאולי יהיה התאחדות, וגם ראש הממשלה הנוכחי שלו, גבריאל אטל, הוא מאוד פופולרי, הוא אחד הפוליטיקאים הפופולריים בצרפת, מקרון עצמו לא ברשימה הזאת כרגע, והוא מקווה שאותם צרפתים יבוא עבורו, או לפחות נגד הימין הקיצוני, שהוא יוכל לממש משהו מהחזון שלו, הזמן שנותר לו, וכן, בהחלט, במונחים פוליטיים, 2027 זה מחר, ומרין לפן, כבר החלום שפעם נראה הזוי על האליזה, נראה היום יותר ויותר ויותר סביר, ואגב, בין כוכבי הימין הקיצוני בצרפת, גם בבחירות הקודמות, ועכשיו גם בהצלחה בבחירות לפרלמנט האירופי, נמצא אתגר זמור, העיתונאי היהודי צרפתי, שמתנגד נחרצות להגירה, אסלאם וכו' וכו'.
אורן הארי, לעונג, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
הרב יצחק שילת, שלום.
שלום וברכה.
ערב טוב.
ראש ישיבת ברכת משה במעלה אדומים, רב ותיק ושגם זוכה בפרסים. תכף ספר סיפור קטן על פרס שהוא זכה בו, אריה, רב אחד מרבים, רבנים רבים מאוד של הציונות הדתית, שחתמו על אותה מודעה שקוראת לגיוס לכולם, פיקוח נפש. אבל אצלך הרב שילת זה עוד יותר מזה. אני קראתי כתבה שב-2019 זכית בפרס על ספרך בנושא רפואה והלכה, ותלית שם המודעה בבית המדרש אצלכם שמתייחס לסכום הפרס כקנייה של ספרים שאותם אני מוסר כאן חינם אין כסף למי שמעוניין ללמוד בהם, ואז התלמידים שלך מספרים שאתה לא מוכן אפילו להיות מי שמתפרנס מלימוד תורה, ולכן אתה בעצם מוגדר כספרן. עד כדי כך הנושא הזה מקודש בעיניך?
טוב, אני מציע שנעזוב את יצחק שאלת ונעסוק בעניינים לאומיים. הרי אתם מדברים על פיקוח נפש, אז
דבר עניינים לאומיים, אנחנו איתך.
המודעה הזאת שחתמנו עליה אומרת דבר מאוד פשוט. כל יהודי שהיה בבית הכנסת בשבת האחרונה קרא בתורה שמשה רבנו מצטווה לשאת את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם מבין 20 שנה במעלה, כל יוצא צבא בישראל, ומונים אותם לגולגלותם אחד אחד, לא כתוב שם שיש חלק בעם ישראל שפטור, לא חרדים, לא תלמידי חכמים, לא לומדי תורה, כל עדת ישראל. הדבר הזה הוא דבר כל כך בסיסי וכל כך פשוט וכל כך חד משמעי, שממש אי אפשר להבין איך אפשר לחשוב אחרת, ואיך אפשר להתנהג אחרת. אנחנו במלחמת מצווה, במלחמת מצווה כתוב בהלכה המפורשת והפסוקה, הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה. ולכן הקריאה הזאת מופנית אל כל עם ישראל, אל כל חלקיו, במיוחד אל אלה שעוסקים בתורה ולומדים תורה.
שיקיימו
את ההלכה הזאת.
הקריאה הזאת, לי היא ברורה לגמרי, לי היא ברורה לגמרי, גם לכל הציונות הדתית היא ברורה לגמרי, כי הם משרתים והם בשורות הראשונות, והקרבה והמסירות שלהם הם מופלאים. תסביר לי איך הנציג של הציונות הדתית בכנסת, השר סמוטריץ', מה הוא ממרא את פי רבותיו?
שוב, אני לא רוצה לעסוק באנשים, לא באיזי, לא בסמוטריץ', אני רוצה לעסוק בעקרונות, ולומר שלחוקק חוק שפותר באופן מוחלט וגורף לומדי תורה משירות בצבא, זה דבר שהוא נגד התורה. כל מי שיש בו יראת השם בלבבו ורוצה לקיים את התורה, צריך להתנגד לחוק הזה. אפשר לתמוך בלומדי תורה בתור מי שתורתם אמנותם ודוחים את השירות. אפשר למצוא כל מיני דרכים הקל על לומדי תורה. אבל חוק שפותר לומדי תורה מגיוס לצבא, זה פשוט סתירת לחי להלכה. לא פחות. ולכן אני חושב שגם סמוטריץ' וגם אחרים, וגם הנציגים החרדים, צריכים למצוא את הדרך כדי לומר את האמת הפשוטה הזאת. שכל אדם מישראל חייב במלחמת מצווה, והסידורים המעשיים יעשו בהתאם לאפשרויות, בהתאם לצרכים, בהתאם למה שיכול להתקבל על הדעת ועל ועל הצד המעשי. אבל בשום אופן לא להכריז הכרזה עקרונית שפותרת אנשים מלהשתתף במלחמה.
אתה יודע, הרב, להגיד מה קרה לאותה חברת לומדים חרדית, שפתאום באמת זה הפך כאילו יארג ובל יעבור, רבנים אומרים נמות ולא נתגייס, גם אלה שלא לומדים לא התגייסו, אולי זה באמת הפחד הנורא שלהם, אתה יודע, להיכנס לצבא חרדים ולצאת חילונים?
חלילה, אף אחד לא רוצה להעביר את מישהו על דתו ועל השקפותיו. אני למדתי אצל גדולי תורה חרדים, שפיץ חרדים, שהיו באמת גאונים אמיתיים ואנשי אמת, והם אמרו בפה מלא, אין דבר כזה פטור מצבא. יש מצבים מיוחדים כגון בזמן הקמת המדינה, שבה היו מעט מתי מספר שלמדו תורה, ואמרו, עת לעשות להשם הפרו תורתך, אנחנו מוכרחים לשמור על ה... וגם אז גדולי תורה אחרים התנגדו לזה ואמרו, כולם חייבים לצאת, לתורה לא יקרה שום דבר, אנחנו הוכחנו את זה. יש לנו אלפי בני ישיבות, אלפי רבנים, מאות רבנים, גדולי תורה שהשתתפו במלחמות ומשרתים בצהל, והם לומדים תורה ועוסקים בתורה, זה כל עיסוקם. אין שום סיבה היום לדבר הזה. המסורת הזאת של הציבור החרדי היא פשוט מסורת גלותית שנמשכת פה לתוך המציאות השונה והשונה בתכלית. אני רוצה לומר עוד משהו לגבי השבת האחרונה.
הרב שילת, נגמרה לנו התוכנית פשוט לצערי, אבל זה היו דברים חשובים ביותר, ואנחנו מודים לך שיתפת אותנו.
תודה רבה.
תודה. אורחים ומפיקים אסף נבוב ושני רומן, אורחים על השידור בני שאולסקי ואיציק אהרון, אורחי הדיגיטל אירון זבי, אסף חרמוני ואחיעד לוק, אחינו ספורט, עם קופן ואיללי, תודה ולהתראות מחר.
אנחנו לא ניפגש מחר, כי מחר ערב חג, אבל אנחנו ניפגש...
נכון,
בשבוע הבא נדמה לי.
בסדר, שבוע הבא. לא נורא. ביי.